אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השיר תאר את התחושה של שיר שהוא נולד. זה פלא. כל פעם חדש.
את כותבת שיר, מתכוונת למשהו. למי אכפת למה התכוונת? כאילו, ברגע שרצית את השיר, הוא של המאזין, או המאזינה. הוא של האנשים הנפלאים שלוקחים את השיר אליהם ומשתמשים בו לצורכיהם.
תמיד אומרים, אני עושה שירים כדי לשמח, אני רוצה לשמח. לא, לא כל השירים צריכים לשמח. יש שירים שנועדו בשביל לתת לך איזה זבנג כזה, איזה בעיטה לראש. וזה שיר כזה.
מי כתב את הטקסט המטורף הזה?
היי, אני ניר גורלי.
ואני מאיה קוסובר, ומה ששמעתם ושמעתן עכשיו, אלו קטעים מתוך העונה החדשה של שיר אחד.
אבל הפעם היא לא תשודר כאן בפודקאסט, אלא על מסך הטלוויזיה. מדי יום חמישי בשעה 10 בכאן 11.
והפרק הזה הוא בעצם מצצה אל מאחורי הקלעים של העונה הזאת, וגם הזמנה להצטרף אלינו אל המדיום החדש.
חדש לנו. בעונה הזו נפגוש יוצרים שכבר התארחו בהסקט, כמו מוניקה סקס, ריטה, חנן בן ארי, וגם כאלה שפגשנו עכשיו לראשונה, כמו בועז שרבי, מירי מסיקה, צלילי אהוד, ועוד, ועוד, ועוד.
אבל הכי חשוב זה שכל הפרקים מביאים סיפורים חדשים על שירים שלא היו בהסקט. 10 סיפורים מאחורי 10 שירים.
את הסדרה ביים וערך אבידה לבני שיצר את האלבומים, וגם את הסרט חייב לזוז על אהוד בנאי והפליטים, וגם הסרט סק של סנטימנטים שתיעד את האיחוד האחרון של כברת.
בקיצור, כל הסרטים והסדרות שגדלנו עליהם וקיבלנו מהם השראה. ובאמת מדובר בבן אדם שמכיר ואוהב מוזיקה ישראלית.
כשעבדנו לפרקים לטלוויזיה, הבנו שכדי לספר את הסיפורים מאחורי השירים, נצטרך למצוא כלים חדשים, ויזואליים, לא רק רעיונות עם היוצרים והיוצרות.
אז יש בסדרה הזאת קטעי ארכיון, אנימציה מקורית, וגם ביצועים חדשים לשירים. ואולי ברגע הזה נעשה משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, ופשוט נשחרר מהתסריט.
נדבר באמת כאילו?
כמו שאנחנו מדברים בטלפון גורלי 5 פעמים ביום. פשוט נדבר על אחורי הקלעים של הדבר הזה.
אז קודם כל, הסדרה שעולה השבוע היא תוצר של שנה של עבודה. אנחנו עומדם עובדים הרבה זמן על כל פרק שלנו, ותמיד ששואלים אותי כמה זמן לוקח לנו לעשות פרק של שיר אחד, אני אומר בין חודש לשלושה חודשים.
אני אומרת בין חודש לחצי שנה.
היו גם פרקים של חצי שנה, נכון. וזה באמת הרבה בשביל פודקאסט, אבל פתאום דברים מקבלים פרופורציות, ולעבוד שנה שלמה על 10 פרקים, ועוד עם צוות היסטרי של אנשים, זו הייתה חוויה.
אני מרגישה שאם צריך לתת לזה דימוי, אז הדימוי שלי זה שלראיין לפודקאסט זה כמו להיות בדייט, וזה רק אני והבן אדם, לפעמים אנחנו ביחד, לפעמים רק אני והיוצר או היוצרת שאני מראיינת, ויש איזה מין קדושת הדייט כזה, איך אני יוצאת לדייט היום. ובראיונות לטלוויזיה זה היה כמו דייט שפשוט צופים בו המון אנשים, כאילו מסביב, זה כאילו להיות בדייט.
עם צלם ומקליט ועוזרי הפקה.
כן, כאילו עם עוד 10 אנשים בחדר בדייט הזה, ולהצליח להרגיש שאני רגע מתנתקת מההוויה הזאת ונמצאת רק עם הבן אדם, ולי לפחות זה היה מאוד מאוד חשוב להצליח להגיע להרגשה הזאת, כדי לייצר שיחה שהיא קולחת וגם ש... הם יצליחו להפתיע את עצמם, אותנו. מה היה הרגע שהכי הופתעת ממנו?
אני חושב שהרגע הכי מפתיע שחוויתי, אולי אפשר להגיד גם שחווינו ביחד, זה היה בפרק הראשון, חצבים פורחים של טיסלאם, שיאיר ניצני הגיע עם איזושהי מעטפה, ושאלנו אותו מה יש במעטפה? לפני כן, ואני חושב שאת אמרת לו, עזוב, אל תספר לנו, תספר לנו את זה בראיון. ואז הגענו לראיון, דיברנו איתו איזה 2.5 שעות על טיסלאם ועל השיר ועל מלא מלא דברים, ואז בסוף כזה שאלנו אותו, אבל יאיר, מה יש לך במעטפה? ואז הוא הוציא מכתב משוגע.
אני מצאתי מכתב שאימא שלי כתבה לרמטכ"ל אז, מוטה גור, ובמכתב היא אומרת לו, יש לי שלושה בנים, שניים היו ביחידות קרביות, השלישי עומד להתגייס, ואני מבקשת ממך שהוא לא ילך ליחידה קרבית.
יאיר, אתה יכול טיפה להרים את הדף?
לא. צר לי.
הוא לא הצליח לקרוא את המכתב הזה, הוא ביקש ממך לקרוא אותו במקומו בעצם.
כן, זה היה רגע מאוד חזק שהפתיע אותי ואת אבידה ואת שחר הצלם, ובכלל היה רגע מאוד מאוד אמיתי בחדר. יש איזה רגע שאת אוהבת במיוחד מהפרקים שצילמנו?
בפרק על השיר חיה לי מיום ליום של ריטה, שכתב אותו חנוך לוין, יש רגע של ויכוח על מילה שהשתנתה בשיר, ובעבר שרו לחיות זה דבר נורא, ובביצוע של ריטה זה השתנה להסתובב זה דבר נורא. וניסינו לבדוק מי שינה את זה וגם למה שינו את זה. באיזושהי נקודה בשרשרת הגענו גם לטיקי דיין, וזאת הייתה התשובה שלה.
למה את חושבת שהם רצו לשנות את המילה?
כי כנראה זה לא... זה כדי לא לפגוע באף אחד. כדי לא להיות דוגמה לא טובה לנוער, לחיות זה דבר נורא. אמנם כן, אבל את יודעת איך זה. אבל הם צדקו. ואני שמחה שהוא יישאר להם את זה, באמת, כי הוא הרוויח הרבה כסף מזה. זה היה שלגר עצום.
וזה רגע שאני מאוד אוהבת, כי יש בו איזו כנות מאוד גדולה. באמת החיים הם, כמו שרוברטו בניני אמר, חיים יפים, אבל יש בהם, מכמונו עכשיו יודעים, כל כך הרבה רגעים לא יפים, ולפעמים לחיות זה באמת דבר נורא. יש שם איזו אמת כזאת כואבת, ואומרים אותה באירוניה לוינית מקסימה. יש רגע בוויכוח הזה שאני יודעת שאתה מאוד אוהב.
כן, זה כמובן הרגע שרמי קליינשטיין מתעמת עם הציניות של חנוך לוין, ובעצם נותן לנו את הגישה שלו לחיים.
משהו שהוא מאוד לא רמי קליינשטיין, לחיות זה דבר נורא.
לגמרי, לחיות זה דבר נורא טוב.
גורלי, אם אתה צריך להגיד משהו שלמדת מהמסע הזה?
אני חושב שלמדתי שסיפור טוב הוא סיפור טוב, לא משנה איפה ואיך אתה מספר אותו. כלומר, אנחנו כבר שנים למדנו והתמקצנו וסיפרנו הרבה סיפורים רדיופונים, וזה היה אתגר לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לטלוויזיה. אבל אני חושב שהסיבה שאנחנו מרוצים מהתוצאה, היא כי הרגשנו שהסיפורים טובים, והמספרים שלהם, זאת אומרת, המרואיינים והיוצרים והיוצרות, הם כולם אנשים טובים שבאו עם הרבה אהבה. פשוט קיבלנו מהם את הסיפורים האלה ופשוט סיפרנו אותם בדרך אחרת, וזה גם נחמד לפעמים לגוון.
אז זהו, אז רציתי להגיד, גם גנבת לי את התשובה הראשונה אולי, שסיפור זה סיפור זה סיפור, לא משנה באיזה מדיום הוא מסופר, אבל המחשבה השנייה שלי הייתה, זה שזה הוכיח לי שוב, שלפעמים השיר הוא רק תירוץ, כדי לדבר על עוד דברים, כאילו לחקור את נפש האדם, או להבין טוב יותר איך החיים מתגלגלים, וגם איזה מין סיפור הם מספרים על המקום הזה, על החברה הזאת שאנחנו חיים בה. אני מרגישה שבכל אחד מהפרקים יש כל הזמן את המתח הזה בין האישי לחברתי, בין התהליכים שקרו בו מוזיקה העולמית והשפיעו על השירים הישראלים, לבין הלוקלי הזה של מה קרה כאן בשוק המקומי. וזה פשוט מאוד מאוד גילויים מאוד מגניבים, ארכיאולוגים, ארכיאולוגיה מוזיקלית.
מאיה, אני רוצה עכשיו לשאול אותך כמה שאלות שמאזינים וחברים שאלו אותי בימים האחרונים לקראת העלייה, ואני עכשיו אגלם את המאזינים. אני אעשה, כאילו, אני לא יודע את התשובה, ואתה...
יא בלול.
אז קודם כל, זה שהתוכנית עברה לטלוויזיה, זה אומר שלא יהיה יותר פודקאסט?
לא, זה לא מה שזה אומר. אנחנו ממש לא עוזבים את העיר עבור אף אחד. אנחנו ממש כאן, נשאר בפודקאסט, והאמת היא שאנחנו פשוט מקליטים עכשיו כבר את העונה הבאה. אז יש פרקים בתנור, והם זקוקים לבישול ארוך, ואנחנו בעבודה אינטנסיבית עליהם, ונחזור איתם.
בקיץ האחרון הופעתם בפסטיבל ישראל. לא הספקתי לקנות כרטיסים. האם תהיה הופעה נוספת?
אנחנו ממש ממש מקווים שנצליח להעלות את המופע הזה שוב. הוא היה הפקה גדולה ומטורפת, וזה פשוט לא בידיים שלנו כרגע. אבל יש תקווה ואמונה.
מה לגבי הפרקים מהטלוויזיה? הם יעלו גם בפיד של הפודקאסט?
אז זהו, שלא. אנחנו ממש החלטנו לעשות פה הפרדת רשויות, והיות ואנחנו תופסים את עצמנו כבית אחד, אז אנחנו מפרידים בין הפודקאסט לטלוויזיה. אני חושבת שהפרקים של הטלוויזיה ממש מבקשים קשב אחר, שהוא קשב של צפייה ושל ישיבה, אולי אפילו קולקטיבית. חשבתי על זה שהשינוי הוא לא רק בייצור של פודקאסט למול פרק בטלוויזיה, אלא גם בצריכה. צריכה בחף, לא כאילו צריכה צעקה. כי פודקאסטים אנחנו רגילות ורגילים לשמוע כשהאוזניות בתוך האוזניים שלנו, ולרוב אנחנו נשמע אותם לבד, לא בקבוצה, ולא בזוג גם. וטלוויזיה הרבה פעמים אפשר לראות בזוג, או כמשפחה אפילו, וכקולקטיב. היה משהו מאוד חזק בהקרנה, שכאילו פתאום היה גל של צחוק, או דממה מוחלטת, אבל הכל היה במין גל כזה, גדול של אנשים. ואני חושבת שיש משהו שבאמת מזמין איזו חוויה שיתופית, ולא רק חוויה יחידנית במעבר הזה. אז בוא נפריד בין התכנים, ויש סיפורים שהם לטלוויזיה וששווה לראות אותם, ויש סיפורים שהם לאסקט וששווה להזין להם.
יפה. אז שנחזור לתסריט לקראת סיום?
חד משמעית, בוא נחזור לתסריט.
כל יום חמישי ב-10, בכאן 11, שיר אחד בטלוויזיה, גם בכאן בוקס, גם ביוטיוב. תודה רבה לכאן 11 ולחברת ההפקות גרין פרודקשנס, לאלון הרפואה, רותי אפרוני, מאיה פישר, למפיקה רוני שמיס, ולבמאי ולעורך שלנו, אבידה ליבני, ובכלל לכל הצוות המופלא שעבד על הסדרה הזו. כשתראו את השמות שלהם ברולר, תזכרו שאלו האנשים הכי מוכשרים וחמודים שיש.
תודה לאסף רפפורט שערך את הסאונד של הפרק השונה והמיוחד הזה. ורק דבר אחד אחרון, ממש כמו בפודקאסט, השירים האלה הם חלק מפס הקול של החיים שלנו.
זה לא רק פס קול חייהם של אנשים אחרים, זה פס קול חיי.
השיר הזה זה ה-DNA שלך, של כולנו.